שלום חברים יקרים, אנחנו בוובינר השבועי, כמו תמיד איתנו באולפן דוקטור מיכאל לייטמן, מיכאל סנילביץ', בוריס בלצרקובסקי, אני סמיון בינוקור. כמו תמיד אנחנו מחכים ליום ראשון הזה לשאלות שלכם. הנושא העולם הרוחני והעולם הגשמי לפי השאלות שלכם, אז תכתבו לנו הלאה ואנחנו פשוט נשאל את השאלות. אנחנו נשאל, נציג ונשאל את השאלות שעכשיו יגיעו אונליין. אנחנו מתרגמים ל-20 שפות, הרבה מאוד חיבורים, ממש חג. אם כך, העולם הגשמי, העולם הרוחני, מה ההבדל ביניהם, כן? האם יש קשר או אין שום קשר? זאת שאלה אליי? לא, אני כבר מתחיל ככה להעמיס אותך, להכין אותך. כן, יש שתי עולמות. אחד נוצר על ידי הרצון לקבל, ואחד על ידי הרצון להשפיע. שני עולמות מנוגדים, הפוכים. הרצון לקבל. הרצון ליהנות הוא העיקרי, מרכזי, התכונה העיקרית והמרכזית של העולם שלנו, שבו אנחנו קיימים ומגלים אותו כרגע. העולם הזה ניתן לנו, מורגש בחושים שלנו, ואנחנו חיים בו. בגלל שככה בנויים החושים שלנו. הם בנויים, מורכבים, מהרצון לקבל תענוג. והשכל שלנו ליד הרצונות האלה, הוא עוזר לנו איכשהו לנתב, לבחור בין הרצונות האלה. בזה אנחנו קיימים איתכם. קיים עוד מצב שאנחנו יכולים ליצור בעצם. הוא לא קיים. אתה מבלבל את כולם. לא חשוב. מבלבל את כולם. אני גם התבלבלתי הרבה שנים. ולכן עכשיו אני יודע יותר טוב מזה שהתבלבלתי. אני לא בעד זה שאדם יבין את הכל. מזה הוא לא ידע כלום. הוא צריך להתבלבל וצריך בעצמו לנסות להבין. אז העולם הרוחני לא קיים. אנחנו צריכים ליצור אותו. אנחנו בונים אותו מהעולם התחתון שלנו, על ידי זה שמתחילים לשנות את הטבע, את החומר שלו, מתכונת הקבלה לתכונת ההשפעה. וכשעושים את זה, אז יוצא שאנחנו מגיעים למצב שונה לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות את החומר באופן, באופק אחר, בצורה, באופי אחר. זה חומר שעובד מחוצה לעצמו, להשפעה. זאת אומרת, מרגיש מה שנמצא לא בתוכו, אלא מחוצה לו. זה מאוד מעניין. אין תכונה כזאת בעולם שלנו. כל מה שאני מרגיש אצלנו, זה אני מרגיש כי זה נכנס בתוך החושים שלי. והעולם הרוחני הוא בנוי הפוך, הוא בנוי באינברסיה, בהופכיות לזה. הוא בנוי על זה שכשאני יוצא מחוצה לי ומרגיש מחוצה לי. זה לא מובן לנו. איך אפשר להרגיש משהו מחוצה לי? אם אני רואה משהו שהוא מחוצה לי, אז אני רואה את זה וזה מחוצה לי, אבל זה נמצא בי. זה נמצא באותו הטווח שהחוש שלי יכול להשיג אותו, שהוא כולל בתוכו ומרגיש אותו. ומה שאותו החוש שלי לא מרגיש, שנמצא מחוצה לו, איך אני יכול להרגיש את זה? אז אלה הגבולות שיש לנו בהשגת העולם, בחושים שלנו. והעולם הרוחני הוא מושג ומצטייר בנו, בחושים שלנו, שהם עובדים בעיקרון של מחוץ עליהם. זה קצת לא מובן, לא קצת. זאת אומרת, איך אני יכול להרגיש מה שנמצא מחוץ על החושים שלי? במה אני מרגיש את זה? כאן נוצר חוש חדש, אחר לגמרי, שהוא מחוץ לי. דבר לא מובן בכלל. ובחוש הזה שנמצא מחוץ לי, אני מרגיש. איכשהו כביכול שלילה על שלילה, אז מה זה החוש הזה שהוא עובד על זה שמרגיש מה שמחוצה לו? זה בעצם חוש כזה שלי שהוא מרגיש את האחר, את האחר, ואני מרגיש מה שנמצא באחר, אני מרגיש מה שהוא מרגיש. זאת אומרת, אני כביכול, יש יכולת מיוחדת כזאת להרגיש מה שנגיד אתה מרגיש ואתה ואתה ואתה, לא שאני מרגיש בו ובו ובו ובך, אלא אני מרגיש מה שמורגש בכל אחד ממכם. איך ניתן לעשות את זה? אם האדם מקבל את תכונת האהבה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. זה גם כן לא מהעולם שלנו. בעולם שלנו אנחנו מבינים מה זה אהבה. זה כל מיני תענוגים עצמיים אפשריים. ילד, אישה, ילדים בכלל, משפחה, מזון, כל דבר, לא חשוב מה. מקורות התענוג שאנחנו אוהבים בגלל שהם מזמינים בנו התעוררות כזאת מיוחדת שהיא מורגשת לנו נעימה, ולכן אנחנו אוהבים את זה, כי זה נעים. זה כמו השאלה הזאת, שאם אתה אוהב דגים, אוהב, כן, אם אני תואם את זה בלשון שלי, אז אני אוהב את זה במיוחד, זה תענוג מיוחד. זה העולם שלנו. זה העולם שלנו, כן. אז כך, אם אני אוהב בעצם, אז זה אומר לא שאני אוהב את עצמי ובי, אלא אוהב משהו מחוץ לי. ואז יוצא שאני יכול להרגיש מה שזה מרגיש, הוא. אם אני מקבל, משיג תכונה כזאת להרגיש משהו מחוץ לי, זה נקרא שהשגתי את התכונה הרוחנית, תכונת ההשפעה. תכונה שהיא בעצם תכונת האהבה. כשאני יכול לאהוב מה שאוהב האחר, ולא מה שמוצא חן בעיניי. זה קצת על ההבדלים בין עולם אחד לשני. קשה לדבר על זה. זה כל הזמן מחליק, בורח מהחדשים. אבל לאט לאט אנחנו מתגברים על כל מיני הפרעות, קשיים, ובעיקר כל מיני תרגילים, אימונים. אנחנו יכולים להשיג כזה מצב שבו אנחנו באמת נתחיל להרגיש מה נמצא באחר, מה שהוא אוהב. מה שנמצא באחר, מה שהוא לא אוהב. בלי שום קשר לעצמך. איך זה יכול להיות בלי שום קשר לעצמך? וכאן אומרת חוכמת הקבלה שצריך לעשות עוד איזה תיקונים, עוד איזה תוספות, עוד איזה הכנה כזאת. זה אומר שאני עושה על עצמי צמצום. זה נקרא צמצום. ואני לא מפעיל, לא מכניס בכלל בשכל, ברגשות שלי, שום דבר. אני מתעלם מעל עצמי, ואני נהיה ניטרלי לחלוטין. כאילו אני אישית לא קיים. מה קיים? קיים רק מישהו שהוא אחר. מישהו אחר. ואני נכנס בו, ומרגיש אותו. בו, בעצמו, כמו שהוא מרגיש את עצמו. כאן מופיעה לי האפשרות, הזדמנות, להגיע לכלי רוחני, לחוש, סנסור רוחני, נקרא כלי בחוכמת הקבלה. איך בכלל אפשר להשיג את זה? תרגילים, אימונים, כמו שאמרתי. איזה תרגילים? תרגילים מאוד פשוטים. אני יושב עם חברים, כמו שעכשיו, עם חברים שלי, ואנחנו עוסקים בזה שאנחנו משתדלים כל אחד לצאת מעצמו, לבטל כל אחד את עצמו, ונשתדל להיכנס לתוך האחר.
это особая практика,
זאת שיטה מיוחדת שמתקיימת בעזרת כוח שנקרא אור העליון. אם אנחנו משתדלים להתחבר בינינו מעל האגו שלנו, אז באמת ככה מגיע, נמשך אלינו אור עליון, כוח מיוחד אלטרואיסטי שמאפשר לנו לצאת מעצמנו, ואז אנחנו מחוצה לנו מייצרים איזה שדה כזה משותף, ושם אנחנו קיימים כאחד שלם. הפרקטיקה, שיטה הזאת נקראת סדנה. אז אנחנו באמצעות הסדנאות האלה מגיעים לאט לאט למצב שבו אנחנו מזמינים על עצמנו את האור העליון הזה, מה שנקרא, נקרא אור מקיף, והוא מעלה אותנו מעל הטבע שלנו ונותן לנו אפשרות להתקלל זה בזה. וכשאנחנו מתקללים, נכנסים זה בזה, אז אנחנו מתחילים דרך האחר להרגיש את העולם העליון הזה, להרגיש מרחב, מימד חדש, תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, תכונת ההימצאות מחוץ לי מעל עצמי. ובזה דיברנו עכשיו איתכם על ההבדל בין העולם שלנו והעולם הרוחני.
вокруг может надо будет больше более подробнее объяснить вокруг этого органа духовного
которым мы есть кама шелот סביב החוש הזה אמפתיה איזושהי? לא, זה לא אמפתיה, אמפתיה זה הכל אגו. החוש הרוחני שבו אנחנו מרגישים משהו שהוא מחוץ לנו הוא נקרא נשמה. ככה פשוט, כן. אם יש לאדם נשמה, יצר אותה, יצר, אז הוא מרגיש מחוצה לו את המרחב העליון הזה. וכשאומרים ככה כואבת לי הנשמה, לא, כשאדם ככה אומר, כואבת לי הנשמה, מה יש לך שמה? לך לרופא. לא, אין לך שום דבר. לאדם אין נשמה, חוץ מלאותם אלו שעבדו על זה במיוחד, לבנות אותה. הנשמה זה רצון? זה רצון להשפיע. האפשרות להרגיש את העולם שמחוץ לי. תכונה כזאת, יכולת, סנסור, חיישן כזה מיוחד. אלכסיי מסן פטרבורג שואל, החוש הזה מאפשר להרגיש את האחר גם אם אין לו כזה רצון? כן, כן, כמובן. זאת אומרת, זה לא תלוי במישהו אחר? לא. עוד שאלות קצרות, בבקשה. איך אני יכול להרגיש חוש שהוא מחוץ לי? כך זה בדיוק קורה? ומה שבי, האמת שזה לא שלי. זה כבר נוצר, עוד לפניי. הכל הפוך בעצם, כן. אינה שואלת, האם כמה שאני יותר גרוע בעולם הגשמי, אני טובה יותר ברוחני? לא, אין שום קשר בין זה לזה, לא יותר טוב, לא פחות טוב. פשוט העולם הרוחני צריך לבנות אותו, הוא לא קיים. במידה שאנחנו בונים את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, האהבה, אנחנו מתחילים להרגיש את המרחב החדש הזה, שהוא בעצם הוא נוצר בנו, והוא נקרא עולם העליון. אפשר להגיד שהרוחניות קיימת בפוטנציאל? כן, הרוחניות קיימת בפוטנציאל. נטלי מדלי שואלת, היא כנראה מתפעלת ממה שהיא רואה, והיא שואלת, מי לדעתך יכול להגיד שהוא אדם רוחני? מי שבאמצעות חוכמת הקבלה, השיטה הזאת, יצא מעל עצמו, ויצר בעצמו חוש חדש שנקרא נשמה, ובצורה כזאת הוא מרגיש את החומר הרוחני בתכונה שהיא מחוצה לו, בתכונת ההשפעה, לא בתוכו אלא מחוצה לו. אנשים כאלה בעולם שלנו אין הרבה, אף אחד לא מכיר אותם, הם לא מתגלים לאף אחד, לא מלמדים וכן הלאה. אתם לא תוכלו למצוא אותם. הארגון היחיד שמתעסק בזה בצורה רצינית זה הארגון שלנו, שפשוט שמה לעצמה מטרה כזאת בגלל שקיבלה משימה כזאת. ובכלל יש מעט אנשים כאלה, ואנחנו משתדלים ליצור תנאים שבהם כל אדם שרוצה כל אדם שרוצה להשיג כזה מצב שבו הוא מרגיש את העולם שמחוצה לו שיוכל לעשות את זה. רציתי לקרוא מה שבעל הסולם כתב. כותב שהנשמה זה השגת הבורא, בגלל שההשתוקקות הזאת קיימת בתוך הנשמה עצמה. זה רצון להשיג את סוד הגלגולים, את מה שנמצא בלבבות הדומים לו. השגת הבורא זה פעולת הנשמה כלפי עצמה. זה נמצא במלכתחילה. הנשמה מגלה שהיא הנברא, ויש לה צורך להגיש את הבורא. עד כמה שמובן זה שאלה, אבל זה נכון. האם אפשר להגיד ככה שהעולם הרוחני והעולם הגשמי זה הבדל בין קיום הכרתי לקיום לא הכרתי? זאת אומרת שבעולם שלנו אנחנו קיימים בצורה לא הכרתית. לא, לא, בצורה לא הכרתית לחלוטין, אבל זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו, מי אנחנו, למה אנחנו. אנחנו קיימים בצורה אוטומטית. כל החושים שלנו, התאים שלנו, מה שמחוצה לנו, האיברים שלנו, מה שאנחנו מרגישים, כל זה כבר הוא קורה, פועל, שהוא מעלינו. אנחנו מרגישים את הרגע שכבר עבר. תוצאה של משהו, זאת אומרת, יש איזו סיבה, כן. ולכן אין כאן שום הזדמנות, אפשרות לשנות משהו, אין שום בחירה חופשית. הכל מוגדר מראש, ופשוט סוחבים אותנו דרך מצבים שונים. למה? בשביל שאנחנו נתייאש מהקיום הזה, באיזשהו שלב בהתפתחות שלנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התפתחות, הכרו את השפלות, נבזות, רקנות, ונתחיל להשתוקק בכל זאת למצוא איזה משמעות. והמשמעות של הקיום שלנו, משמעות של העולם שלנו, בזה שתהיה לנו אפשרות לעלות מעליו למימד הבא, הרוחני. מה זה אומר הכרתי? נגיד, אני לא כבר, נגיד אני מתעורר, כבר יש לי רצונות שמתעוררים בי, אני רץ, ממלא אותם. מה קורה ברוחניות? אני בעצמי צריך ליצור רשונות? כשימאס לך לרוץ וליהנות, להנות לרצונות שלך, כשאתה תתחיל, כשאתה תפסיק לשייך את עצמך לאותם הרצונות, אתה תראה שזה דברים שמישהו כבר סיבב לך, שאתה צריך למלא אותם כל הזמן. עוד שאתה מקבל בזה איזושהי הרגשה נעימה, תענוג, אבל אתה לא רוצה שההרגשה הזאת תקנה אותך. אתה רוצה להיות יותר עצמאי ולא מכור לרגשות הנעימים שלך. אז אתה מתחיל לחשוב, איך אני אוכל להתעלות מעל זה? למה אני כל הזמן צריך לרוץ אחרי איזשהם תענוגים, ומרגע לרגע פשוט לראות איך אני כל הזמן מכור לזה. האם זה מספיק שזה יהיה החיים שלי? האם לא שווה לחשוב בכל זאת על למה כל זה? על זה עובר, שנייה אחרי שנייה, תענוג אחרי תענוג, לסבול פחות, ואולי אפילו קצת להרגיש משהו נעים, אבל זה כל הקיום? אולי בכל זאת? אולי יש עוד משהו? מה האלטרנטיבה? מה יש ברוחניות? האלטרנטיבה ברוחניות
та что ты начинаешь постигать
שאתה מתחיל להשיג את המשמעות בכלל של כל מה שקיים.
вот это постижение смысла всего существа
ההשגה של המשמעות של כל מה שקיים
наполняет нас
זה בעצם ממלא אותנו
необъяснимым вообще-то
במשהו שאי אפשר, הרגשה שאי אפשר להסביר, אי אפשר להעביר, של השגת ההרמוניה, הרמוניה של הקיום העליון, של אמת, של מטרה, תכלית, מה שבעצם אין בעולם שלנו. המטרה בעולם שלנו זה עכשיו רע לי שיהיה לי קצת יותר טוב, קצת רע שיהיה לי קצת יותר טוב, יותר טוב, פחות, עוד יותר טוב. וזהו.
сделай какой-нибудь обезболивающий укол.
תעשה איזו זריקה נגד כאבים ותירגע. לא צריך לא טוב ולא רע. וכאן ברוחניות, בעולם הרוחני, אתה משיג את המשמעות של כל מה שקורה, ואתה יכול להגיד, נו, אז מה? אבל העניין הוא, שכשאתה משיג אותו, אתה משיג את זה מחוץ עליך, מה שדיברנו קודם. וההשגה שהיא מחוץ עליך, היא מייצרת באדם כזה מצב של שלמות, הרמוניה, איזון. זה לא מצב של תענוג. זה מצב של, איך להגיד, של קיום שהוא גבוה יותר.
оно продолжается, оно нет, это не то, что
זה משהו שהוא מתמשך, זה לא ש כן, נו, זה שזה נצחי, זה שזה שלם, כן, אני משתדל להשיג בכל זאת, מנסה למצוא איזה שם בעולם הגשמי יש צבעים, קולות, אפשר לצייר, לכתוב. איך ברוחניות? צבעים, קולות, כל זה קיים בחושים, ברגשות שלנו. אין את כל זה מחוץ לנו. מחוץ לנו זה לא קיים. זה מה שמתעורר ונמצא בחושים שלנו. בקיצור, בראש שלנו כל זה מצטייר. גם בצבעים, גם בקולות וכן הלאה. זה הכל בשכל שלנו, בראש שלנו. והרוחניות זה מה שמחוץ לנו. ולכן שם אנחנו, כשאנחנו מתחילים להרגיש את הטבע הנצחי והשלם ואת ההרמוניה המוחלטת שבטבע הזה, לא בטבע שלנו, טבע העליון, זה אי אפשר להסביר. ולכן גם נאמר, תעמו וראו, תראו עד כמה נפלא הבורא. הבורא זה כל מה שאנחנו מגלים שהוא מעלינו. וובה מקרוב שואל, עד כמה שונה העולם הרוחני מהגשמי? וכמה זה מועיל לפתח רוחניות אם הם גם ככה נהנים בעולם הגשמי? מי שכבר נהנה בגשמיות, הם צריכים את כל זה? לא צריך שום דבר. אם אתה יכול לדקור את עצמך במשהו ולענות, אז תהנה. תמשיך בזה, זה העניין שלך. לא, יש הרבה אנשים שהם לא דוקרים את עצמם בכלום, פשוט. אז שיתקיימו כך. למה הבורא עושה את זה? הבורא מלמד אותנו. הוא מפתח את החושים האגואיסטיים שלנו לאט לאט, עד שהם לא יגיעו להרגשה שזה זמני, סופי, שזה בעצם אין בו שום משמעות. אז בינתיים, בזמן שהכל בסדר, אין מה להתעסק בקבלה. קבלה לא פונה לאנשים כאלה, להפך, היא אומרת שצריך להסתיר אותי. והמקובלים הסתירו את הקבלה עד שלא הגענו לסיום של הזמן שלנו, במשבר של במסגרת המשבר הכללי הזה שמתחיל עכשיו להתפתח, והוא מתפתח בצורה מאוד רצינית, שהוא מביא אותנו למצב שאנחנו נוכל, נהיה חייבים לענות על שאלת משמעות החיים. בגלל שבלי לענות על השאלה הזאת, אף אחד לא ירצה להתקיים. נגיד, אני עכשיו הורג את עצמי, אם אתה לא תגיד לי אם יש משמעות להתקיים או לא. ככה. זה יהיה מצב כזה? כי היום אף אחד לא מתעסק בשאלה הזאת. זה יהיה, זה יהיה. אני לא אומר שזה כבר היום. זאת אומרת, האדם עד ככה, עד כדי כך הוא יבין את הגבול, גבול, את הסופניות, את הנבזות של כל המילואים האלה שבאים, עוברים וכן הלאה. אז הוא לא ירצה, אפילו אם יש איזה משהו שכאילו שימשוך אותו לפניו, איזה תענוג אדיר שלפניו, לא רוצה. למה אנשים נכנסים לדיכאון? למה הם הולכים לסמים האלה מכל הסוגים? למה? בגלל שהם בכלל לא רוצים להתעסק עם המילוי וריקנות, מילוי ותענוג, מילוי ותענוג, פשוט לדקור את עצמך במשהו וזהו, ולהתנתק. זאת אומרת שיוצא שזה אנשים מפותחים. זאת אומרת, כל אלה שמאשנים הם, כן, זה אנשים שמובטחים מבחינה רגשית, שהם לא רוצים להיות בגלגל הזה של הרקנות והמילוי, רקנות והמילוי. הם לא רואים בזה איזושהי משמעות. תכלית. הם גדלו, לא כמו ילד קטן שכל הזמן נהנה מכל מיני שטויות. ולכן אנחנו מגיעים למצב שבו חוכמת הקבלה מתחילה להתגלות. בוריס שואל, האם אדם רוחני לא טועה בחיים? הוא תמיד צודק וכל המעשים שלו בעלי תכלית? אדם רוחני זה אדם שהוא מפתח בעצמו תכונות רוחניות, איכויות. הוא נמצא בתהליך של התפתחות, ובתהליך הזה הוא הולך קדימה. בתנועה הזאת הקדימה שלו אין בה טעויות. ודרך אגב, גם כן בעולם שלנו אין טעויות.
Это неправильное восприятие вообще.
זה בכלל תפיסה לא נכונה של החיים.
В духовном своём развитии человек.
בהתפתחות הרוחנית שלו האדם מקבל כל הזמן הכוונה, עזרה, אוריינטציה, התמצאות נכונה, והוא הולך קדימה. אבל
движение вперёд
התנועה שלו קדימה היא תלויה בו, אבל רק בקצב של ההתפתחות. אם הוא יכוון את עצמו להאצה בצורה רצינית, האצה של ההתפתחות הרוחנית, בזה הוא כמובן יעשה לעצמו את הדרך קלה יותר, מהירה יותר, קצרה יותר. אבל יכול להיות שזה לא יצליח לו, ואז הוא יזוז מפה לשם, מכאן לשם, אבל בכל זאת יהיה נוע קדימה. עוד שאלה. אמרת שגם בעולם שלנו אין טעויות. אין טעויות. גם בעולם שלנו, האדם כל הזמן מתקדם בכיוון הנכון, אבל הוא מתקדם או במכות, או בעצמו הולך קדימה. וזה כל ההבדל. שום הבדל אחר.
описать всё-таки духовный мир Анатолий через
Череповца. Если בכל זאת אולי תנסה לתאר את העולם הרוחני, האם יש שם משהו כמו אצלנו, בתים, עצים?
נет.
לא.
И в нашем мире нет ни
даже. גם בעולם שלנו אין לו בתים ולא עצים.
Это всё представляется нам в наших органах ощущений.
זה הכל משהו שמתואר בחושים שלנו. זה מה שאני אומר לכם לפי תפיסת המציאות.
Это, в общем-то, данные нам
в המדעית. החומר זה משהו שאנחנו מרגישים רק בחושים. בצורה אובייקטיבית, מסביבי אין כלום. אני פשוט ככה מרגיש את התכונות הפנימיות שלי, כשהן מתייצרות, מצטיירות בי, כתמונה הזאת שנמצאת כאן מסביבי, כולל אתכם, חברים שלי. והעולם הרוחני אובייקטיבי, כן, הוא אובייקטיבי, ולכן אין שם בתים, מסעדות, כן, 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 אבל יש משהו אחר. אבל ברוחני, בעולם הרוחני, ברור לי שכל מה שאני מרגיש ברוחניות, שאני מתאר את זה בעצמי. אין את האשליה הזאת שאני קיים במשהו מוכן. איך יכול להיות אובייקטיבי? לכל אחד יש את העולם הרוחני משלו? כמובן, ודאי. גם העולם הזה שלנו הוא גם כן. לכל אחד משלו. אבל אנחנו יכולים להגיד שיש צבע אחד, טעם אחד, אנחנו רואים זה את זה. יש משהו משותף. בוריס רואה אותי, אני אותו. לא, זה לא נכון. זה לא כמו שכלב רואה צורה אחרת. וגם איך שכלב רואה, אתה לא יודע את כל זה, אתה לא יודע את כל זה. לא, לא, לא. אם אני רואה מישהו, אז אני רואה את התכונה הפנימית שלי, שהיא ככה בצורה כזאת, היא מודפסת, מצטיירת לפניי, מחוץ לי. אנחנו רואים שזה כוס, כן? וברוחניות, מה? כל אחד רואה. אני לא יודע באיזה דרגה לעצור ולדבר איתך. בדרגה הנמוכה ביותר. בדרגה הנמוכה ביותר, אז נגיד שיש לכם אותם תכונות ואתם רואים אותה כוס. למרות שגם זה לא קיים. לא חשוב. אנחנו עד כדי כך סגורים בגבולות של העולם שלנו, שבעצם, באמת, אנחנו לא מתארים מה זה תפיסה אמיתית. ניפטר מהגוף שלנו, מהרגשה שאנחנו קיימים במרחב הזה, והכל יהיה ברור. אנה שואלת, האם קל לאדם הרוחני לחיות בעולם הגשמי? מאוד קל. מאוד קל. הוא רואה את כל השאר, הוא סולח לאנשים, הוא מבין אותם, את החסרונות שלהם, את כל מה שמוטל עליו ועליהם. הוא בכלל לא רואה אנשים זרים, הוא לא רואה אנשים, הוא רואה את ההשתקפות שלו מחוצה לו, וזה נקרא אובייקטים הדוממים, צמחים ואנשים האחרים. זה ארבע דרגות שלו, של האגו שלו, שמצטערות ככה לפניו. רפלקציה, השתקפות כזאת. רומי שואלת, האם יכול להיות שהרוחני כבר קיים, למרות שעכשיו אני נמצאת בהתפתחות הרוחנית? זה גם כן משהו שהוא לא כל כך מובן לנו, שהיה, יהיה, קיים. זה גם כן, שהזמן לא קיים. אז כך ש... אנחנו נגיע לזה לאט לאט. בואו לא נבלבל את הכל. בואו לא נבלבל את כל הטעויות במקום אחד. כן, אבל בעצם הכל הרבה יותר פשוט. אין, וזהו. קבלה אומרת שלרוחניות אין קשר בין זמן, חומר, תנועה, זה כוח ללא גוף. מי שכתב את זה? בעל הסולם. בעל הסולם, חוכמת הקבלה והפילוסופיה. אז מה, יש לכם טענות כאלה אליי? נטשה שואלת, תגיד, איך לחבר יחד את העולם הגשמי והרוחני? הם לא מתחברים. מתחברים בתוך האדם. האדם זה האובייקט שבו שני העולמות האלה מתחברים יחד. איגור מינוסינסק שואל, הנשמה של האדם היא מופיעה בו כשהוא נולד? הנשמה מופיעה באדם כשהוא מתחיל להתפתח מבחינה רוחנית. כשהוא נולד מבחינה רוחנית. איך זה קורה? כשאתה בעצמך מעבר את עצמך מבחינה רוחנית, אז זה קורה. כשאתה מתחיל לממש את הרשימו שלך. כשאתה מתעלה מעל האגו שלך, פעם ראשונה, נכלל בעולם העליון, זה נקרא נקודת הכניסה לעולם העליון, העולם העליון נקרא רחם, והרשימו שלך, שורש הנשמה שלך, זה אותו הזרע שנכנס לאותו העולם העליון ומתחילה הולדת הנשמה. יש שם אמא, אבא, כוחות כאלה? כן, יש שם כוחות שנקראים אמא ואבא. כל מה שאנחנו בעולם שלנו מתארים לעצמנו בצורת האשליה הזאת שכאילו קיים, בעצם כל זה מצטייר בנו על ידי הכוחות העליונים, בגלל שזה הכל קיים דווקא שם. עם האבא, כל האנשים כביכול, כל זה קיים בצורת כוחות. והכוחות האלה מצטיירים בפנינו בעולם שלנו כאיזה אובייקטים עצמים. הכניסה לרוחניות זה כמו האדישות לעולם הזה, שאנחנו אומרים שאדם כאילו מאבד. לא, 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 זה לא אדישות לעולם שלנו. תבינו, חברים, ש...
האמת היא שהעולם שלנו הוא מאוד חשוב. הודות לעולם הזה אנחנו עולים לעולם העליון. הודותיו אנחנו מולידים כביכול את הנשמה שלנו. הודותיו אנחנו חווים את הכל, צומחים, מתפתחים. האמת היא, עד כמה שאדם מתקדם ברוחניות, הוא יותר ויותר נזקק, נצרך בעולם שלנו ולומד להשתמש בו נכון. כך שלא לזלזל במצב הזה, מצב של היום שאנחנו נמצאים בו. בשום פנים ואופן, אנחנו לא מתייחסים לזה בצורה קלת ראש כזאת. ואנדרי שואל, אז למה אנשים שנכנסים לדיכאון, הם לא מגיעים ישר לקבלה? באמת, עשרות מיליון אנשים. להגיע לשם לאתרים האלה ופשוט, או שהם יבואו בעצמם. כן, בטח שיבואו. אפשר להגיד שהדיכאון הוא הפעמון הראשון, הם נורא נדלקת הראשונה. כן, זה נכון. בלי דיכאון, בלי רקנות, בלי עייפות מסוימת מהחיים, האדם לא יחפש כלום באמת. וסילי מבינצה שואל, תמיד יש שמחה שעשיתי משהו טוב למישהו, ללא תמורה. מה זה נקרא? זה נקרא שימוש טוב באגו. כן, נעים לי, בגלל זה אני עושה את זה. עבור אחרים. טוב. מעין כזה שימוש באגו שהוא בטוח כזה. נכון כזה. על זה לא ייתנו לי מכות. אז אני יכול לעשות את זה. אבל זה קרוב למה ש... כן, זה קרוב בעיקר לאגו. אז למה אנחנו כאן מסתכסכים, מדברים אחד אחרי שנים על שנים, גם בעולם הרוחני ישנו? לא. קודם כל, מה שקורה כאן זה בגלל שהטבע שלנו אגואיסטי. כיוון שאנחנו כל הזמן רוצים לראות את עצמנו במצב טוב יותר, זאת אומרת, להיות גבוה מאחרים, טובים מאחרים וכו'. זאת אומרת, המצב שלי נמדד על פי מצבי אחרים. עד כמה שאני גבוה יותר, כך אני מרגיש את עצמי טוב יותר. או כלפי אחרים. אם מישהו נמוך יותר, אני מרגיש את עצמי טוב יותר. בעולם רוחני אין דבר כזה. כיוון שאתה מרגיש את הכל באחרים. וכמה שאחרים יותר טובים, כך יותר טוב לך. כמה שטוב להם. מכאן עוד שואלים, בשביל מה הבורא יצר יצר הרע? כן, באמת הרבה שואלים את זה, ואני גם אוסיף לזה. גם כתוב, בראתי יצר רע, למה זה ככה? כן, כי הוא גאה בזה. למה משה לא כתב? הבורא אמר, לא, בורא בשמו, כך אומר, מודיע לנו, אני יצרתי את הרוע. זה אני. תדעו לכם, תלמדו מזה. עכשיו, למה? כיוון שאילו לא היה את היצר הרע, האגואיסטי הזה, שהוא לגמרי מנותק מהרוחניות, אז לא היה אותנו. לא היה את הבריאה, נברא. הפוך לו, כן? הפוך לבורא. ואחר כך הבריאה הזאת שהיא תעלה את עצמה אל מול הבורא. אבל הטבע שלו חייב להיות מנוגד. אחרת הוא לא יהיה עצמאי. וזה לקח לו מאמץ, כן, זה לא היה פשוט. כל הירידה ממעלה למטה, כל ההכנה למה שלמדנו עד כאן, כל מה שחיינו יחד איתכם כאן כדי לחיות ולשבת כאן ולדון על מה שאנחנו דנים עכשיו עליו, כל זה כדי שנרגיש את הרע הזה. כל זה הודות לרע הזה. ואנחנו לאט לאט משיגים את הרוע הזה על ידי עלייה שלנו מ-25 מדרגות. משיגים את הרוע. אותם המדרגות שירדנו עליהם, כן, אותם ירדנו. מדרגות. אלו מדרגות של התפתחות. והגילוי הטוב, אלו הם אותם המדרגות שדרכם אתה עולה ומשיג יותר ויותר רוע. זאת אומרת, אם אני מרגיש משהו שלילי, זה אומר שזה הרוע שלי, ובבורא זה משהו חיובי? נגיד שזה כך. כן, כך מסבירים לילד. אם אפשר עוד קטע מבעל סולם. מהות חוכמת הקבלה. האדם שמשיג את הכוח העליון מחויב להתקדם ממטה למעלה, לאט לאט, כאשר הוא משיג כל פרט, על פי אותם המדרגות שהושגו ממעלה למטה, שירדו ממעלה למטה. זה לוקח זמן, במידת המהירות של ניקוי שלו, טיהור שלו מהאגו שלו. כזאת שאלה, אני רופא ואני מקל על ייסורי חולים. האם אני לא מזיק בזה מחשבת הבריאה? הרי איסורים יש להם מקום. כן, אתה צודק. השאלה היא נכונה מאוד. אבל על זה נאמר שיש לרופא זכות לרפא. זאת אומרת, זה שאתה מלמד ומקל על האנשים, זה כבר מראש נמצא במחשבת הבריאה. נורמיקיף שואל אותה, זאת אומרת, הביאו אותה בכוונה כדי להיות רופאה? כן, זה כבר השגחה הפרטית. אנסטסיה, האם העזרה לאנשים עוזרת ונובעת משורש רוחני? יש רצון גדול לעזור לאנשים. תפסיקו עם השטויות, אתם לא עוזרים לאנשים ולא תעזרו להם בשום דבר חוץ מאשר לתת להם את הבריאות המינימלית, תזונה מינימלית. ואם אין את זה לאדם, אז כמו לחיה נורמלית, כן? המינימום הזה. את זה צריך להביא לו איכשהו, לתת לו איכשהו. כל השאר זה פשוט יציאה למרחוני. דווקא לאירופה רוצים לתת איזה משהו בסיסי. כן, אבל בזה הם לא עוזרים לאדם לגדול. הם נותנים שם. בכלל אתה בעד דבר כזה? לא. שיתנו לכולם, אני לא יודע עד כמה, 800 יורו, האם זה רמה נורמלית, תלוי עד כמה, אפילו זה מיותר. אבל כך או אחרת לתת את זה כ... לתת משהו בסיסי, איך הוא נקרא?
Да. И при этом
я ходи по минимум псисиозе. Адам יקבל את העזרה הזאת רק באותה אותו מקרה שהוא נכנס למערכת לימודי קבלה. מערכת תיקון עצמי. זאת אומרת, אתה היית קורא לזה מלגה יותר, אבל לימוד. כן, נכון מאוד, נכון מאוד. בשום אופן אחר. אחרת הם באמת מתקדמים בשיטת האיסורים. אחרת הוא פשוט יישב בבית ויהפוך לבולץ. כן, ממש, תחשוב על זה, איזו הידרדרות זאת. אדם יהיה תחת הבהמה ממש, ברמתו. כי גם בדרגת חי אין דבר כזה. כל צמח, כל דבר, כל הזמן בתנועה, על פי איזושהי תכלית, וברגע שאני מפסיק לנוע, והתנועה הזאת, התזונה הזאת, נותנים לי וזהו, אני משותק. אבל אין פחד, אין כלום. לא, אין כלום. עוד יוסיפו להם משהו כזה שעושה להם מצב רוח וזהו. זאת אומרת, המילוי שלהם זה יהיה באמת התהליך לימוד הזה. האיסורים צריכים להיות לאדם על פי יכולת כלפי היכולת שלו להשיג או לא להשיג את העולם הרוחני. לידיה, אז מהו חופש הבחירה של אדם? חופש הבחירה הוא אך ורק במימוש עצמי, ביציאה שלי כלפי העולם העליון. העולם שלנו נועד רק לזה. זהו רק מדרגה תחתונה ביותר, אפילו מדרגה, משהו קטן כזה שממנו צריך להתחיל לעלות. נטלי מבולגריה שואלת, איך להבין שאדם קיבל את נשמתו, רכש את נשמתו? הוא מתחיל להרגיש את אותה הבריאה, אותו העולם שלו מדברים מקובלים, נצחי, אינסופי, הוא מרגיש חיפוש אינסופי בתוך הממד הזה של חיפוש אחר שלמות יותר ויותר סופית, מושלמת. גם מה שהפיזיקאים הקוונטיים היום מדברים כבר. זאת אומרת, ההשגה של שלמות והרמוניה הגבוהה ביותר. זה התנועה שלו, המטרה שלו. דריה ממינכן מכמה כתבים מוזכר שאדם יכול לעלות באופן רוחני כאשר הוא מרגיש את מדרגות הרוחניות וגם באופן פיזי. מה זאת אומרת פיזי? זאת אומרת, הוא משיג משהו, אז משהו משתנה, לא? איזשהו, לא יודע, אור ברווז ככה, משהו מתרגש. לא יודע איזה אור, איזה ברווז. אני לא יודע מה הקשר. למה הגוף צריך להרגיש את ההשגות האלה? אני לא מבין. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? שאיזה שהן תחושות, תחושות רוחניות, אני מרגיש באופן פיזי, התפעלויות, לחץ דם עולה, כן? כן, זה הרי גם הגוף הביולוגי שלנו, החלבוני, גם הוא נוצר על ידי בורא. צריך להיות קשור לו. לא, לא יודע מה להגיד, אין פה מה להגיד. תיקח ממני כל מיני בדיקות, יכול להיות שהוא לא יהיו, לא יהיו של אדם בריא לחלוטין, אבל הם לא יצביעו על שום מצבים רוחניים. אז מה באמת הקשר בין רוחניות לגשמיות? בכלל אין שום קשר, הרבה שואלים פה. אין שום קשר. בגוף בריא, נפש בריאה? זה אתה מתכוון? לא יודע. איזושהי הרגשה, ספר, מורה, מה? שום דבר. יש משהו טבעי בגוף שלנו, כשאנחנו, יש כל מיני שינויים, אבל לא יותר מזה. הגוף שלנו זה רק חי, חיה, ואין בו שום קשר עם הרוחניות. אתה יכול לגמרי בקלות להחליף אותו. אם היית יכול להחליף אותו, אז היית מחליף. והנשמה, או שיש נער שלו, אירינה מיריגה אומרת, האדם חושב, מבין, חושב, האם אנחנו שייכים למוח, או שהמוח שייך לנו, מה אומרת קבלה? המוח הוא מודם, משדר שמחבר בינינו לשכל העליון במדרגתו המינימלית, זאת אומרת, בחיבור המינימלי ביותר. זה מה שהמוח שלנו. והאמת היא שבמוח אין שום דבר. ממש החומר האפור, כמו שאומרים. אז למה אומרים, האדם החושב, האינטלקטואל? פעם אמרו שזה ממש נזר הבריאה, כן, פעם אמרו, היום אנחנו כבר ממש מתביישים בזה. לפני איזה 50 שנה עוד האמנו שאנחנו נהיה כאלה חושבים, חכמים. באמת חשבנו, כן, ודאי, חשבנו כך, אדם מתפתח, פאודליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, הכל אדם מתקדם קדימה, המדע, הכל התפוגג לו. ובאיזה קצב, תשימו לב. מנובטרויצק, איך אני יכול לאהוב מה שאחר אוהב? פשוט לשאול אותו? איך לאהוב מה שאוהב האחר, זה מאוד קשה. בשביל זה נבקש קודם לעשות צמצום א', זאת אומרת, קודם כל לקחת בחשבון שום רגשות פרטיות, ואחר כך כבר מעל זה להתחיל להרגיש את האחר. לקחת את החשבונות של האחר. ככה, באופן לוגי זה פשוט. אנחנו מנסים להסביר פה את הרוחני, את החומרי, אבל השאלה היא ככה מעצמי. אם קוראים את כל הספרים שכתבו כל המקובלים הקודמים, שם בכלל לא מבינים כלום, שום דבר. השאלה אם הסברים האלה נותנים משהו? אתה מבין, אנחנו צריכים להסביר לאנשים את הדרך המעשית למימוש имущ отцми. Шварим над ним шум давар. Хуц ми питуй, хуц ми защит, цхифа, кадима. В харках у цех лагия ла квуца, в ракба квуца, альпи метода митит, у има мешт отцму, ваз юхал лавин, את מה שמדובר בספרים. לקרוא ספרים בקבוצת לומדי קבלה? כן. הקריאות כשלעצמם לא נותנות שום דבר. אני רואה לפניי המון אנשים שיושבים בערים שונות בעולם. בעיקר ברוסיה אני רואה.
Участвуйте с нами в нашем конгрессе. Я
вам очень מבקש ומייעץ. תשתתפו איתנו בכנס שלנו. אני מבין שהיום זה יום חופש, והכנס קורה באמצע השבוע, ימי חול. בכל זאת, תקליטו, תשתדלו להיות. אני אהיה איתכם ואתם תרגישו עד כמה שזה ישפיע לכם. תהיו איתנו ברצונות שלכם.
Они помогут вам.
Вам יעזרו לנו.
Вы начинаете
יעזרו לכולכם.
Появляются какие-то внутренние
תבינו פתאום דברים שלא הבנתם, תתחילו לעשות סדר. יגיעו לכם תחושות חדשות, הרי כולנו כבר נמצאים כאן. בזה טיפה להתעלות ככה. קצת יותר להתרנן כלפי החידוש הזה. ואתם כבר תבדילו את הטבע המופלא.
так что и притом вы должны
ויחד עם זה
ценить то, что вам дали. Это возможно.
אתם צריכים להעריך את מה שניתן לכם. כי כל אחד מכם הוא אדם מיוחד.
за это возможно.
אז
вопрос, насколько человек выходит из себя?
תעריכו את עצמכם.
Кто это решает?
עד כמה אדם נשאר בתוך עצמו, עד כמה הוא יוצא החוצה, מי מחליט את זה? מחליט את זה, זו הקבוצה מחליטה שהוא נמצא בה. אם הוא יכול לבטל את עצמו בפני הקבוצה הזאת, היא מתחילה להשפיע עליו, ואז הוא באמת, הנס הזה קורה. הוא מתחיל להרגיש את המצב שלו. אנחנו רוצים להציג כאן שני כרכים של ספר חדש. בכרך אחד, עכשיו קבלה, עולם עליון תחילת הדרך. כאן אפשר להכיר את כל היסודות. ירידה ממעלה למטה ועלייה ממטה למעלה. פה יש ממש את כל ה... יסודות. זה יצא במוסקווה, כן? כן. טוב, מה אני יכול להגיד לכם? זה באמת הספר היסודי לחומת הקבלה. אני ממש ממליץ עליו.
Если какие-то вопросы будут по ней
или вообще
занимались по ней.
שאלות לפי הספר הזה, או שתרצו ללמוד לפי הספר הזה, אנחנו נלמד, זה תלוי בכם. מחר מתחיל הכנס. מחרתיים, כן, מחרתיים. למחר הכנה. בין 23 ל-25 בפברואר, כמובן, שמתחיל הכנס, ואנחנו מזמינים את כל הסטודנטים שלנו. יהיו לנו קטעים מהכנס. שיהיו. אנחנו לא נהיה באינטרנט? נהיה בקפטיבי, לא כל השעות. קטעים. תעקבו אחרי זה, תיכנסו לקאפ.TV, תשתדלו איכשהו להשתתף. הרבה אנשים כבר הגיעו אלינו. בכל זאת רציתי לשאול. אנדרי מקייב שואל. הרי אדם כל כך הרבה הוא השיג. הגיע לאנטרקטידה, לירח, גילה את אמריקה, כל זה לשווא? לא, לא לשווא. שום דבר לא נעשה לשווא. זה רק כדי שאדם יבין שלא בזה ההתפתחות שלו מתמקדת. כזאת דרך לעשות בשביל זה? כן, מאות אלפי שנה אנחנו מתפתחים, אבל יחסית לרוחניות, כל זה רק... אפילו לא התפתחות של נקודה אחת שממנה אנחנו אחר כך גודלים קדימה. זה רק שלילה. אנחנו צריכים להיות בתוך הנקודה החומרית הזאת, זה בסך הכל נקודה חומרית, לא יותר מזה. כל הרגשה הזאת של כל היקום וכו', כל מה שהופיע אחרי ביג בנג, זה רק נקודה שחורה קטנה שמשתכנעת ומתוודה בכך, שבתוך עצמה היא לא מוצאת שום דבר בתוך ההתפתחות שלה, וההתפתחות שלה צריכה לצאת מעבר לגדרי של האני שלה, של העצמי שלה. לכן כולנו, כל ההתפתחות שלנו, אלפי מיליארדי שנה, כל הקיום שלנו, כל מה שקורה לנו היום, כל זה, כשאתה מסתכל על זה בקנה מידה אחר, זה רק נקודה שחרה קטנה, שהנה סוף סוף בזמננו מתחילה להכיר ולהתפתח לכך שיש כיוון חדש. בשלילת הקיום החומרי שלה. יש הרבה שאלות שאנחנו רוצים לגעת בבליץ. למה אומרים שהמחשבה היא חומרית? המחשבה היא חומרית, כיוון שהיא זאת שבונה את כל העולם החומרי שלנו. אפילו אם אתם תדברו עם אסטרונומים, אנשי חלל, חוקרי חלל, אתם תשמעו שהם מרגישים את החלל כמחשבה. כל הטבע. זאת אומרת, כל מה שסביבנו זה מחשבה.
Почему человеку не дано помнить прошлую жизнь?
Лама ладам ло нитан лискур эт хаява кудмим.
Нет, это всё лишь
уже именам. А хаима кудмим שלנו אלו רק
впечатление.
איך להגיד? התרשמויות שנרשמות ו אין שום דבר אחר. כדי סוף סוף, בסופו של דבר, להגיע לאיזושהי החלטה נכונה. לידיה מקישנב. איך אפשר להסביר שהבורא אמר, מה זה? אימו כוח. זה הביטוי של הרצון שלו. הרצון של הבורא בא לידי ביטוי בכך שמביאים אותו לדימוי. אנדרי מקטרנבורג. עולם רוחני ועולם חומרי הם מחוברים. מה מחבר ביניהם? או שישנו חוט כזה שמחבר ביניהם. כן, יש בין שתי עולמות. כזה ציר, צינורית אפשר להגיד, שדרכה האנרגיה עוברת מעולם העליון לעולם התחתון, או מתחתון לעליון. הקשר הזה בין שני עולמות, התכונה הזאת נקראת זרנפין. עולם העליון זה בינה, העולם התחתון זה מלכות, וזרנפין ביניהם. ישנם 125 מדרגות. דוקטור לייטמן, באיזה מדרגה אתה?
Ну я вам всё равно не скажу.
Не выходит зато логит лехем.
Ольга из Ярославского.
Ольга Мирославск. Они цихлергили тацми для מחשבה שאני זה לא אקוף. Оле хакот שזה יקרא כבר בתחושות שלי באמת כח. כן, זה באמת צריך להתעבות בצורה כזאת. לא צריך לדמיין לעצמכם כאילו שזה ככה וזה. זאת אומרת, אם אתם בכלל רוצים ממני איזו הדרכה נכונה, רק עבודה בקבוצה, על פי מתודת הסדנאות שלנו, ואתם תראו כבר איך אתם מתקדמים קדימה. אפילו בהיכרות שלי עם הדת, לא היה לי כל כך הרבה סתירות כמו עם קבלה. למה? טוב, דת זה מה זה? תורה חומרית שאומרת לאדם, אתה תעבוד פה, תרוויח. ותקבל שם איזה משהו, כן, לא יודע מה, גן עדן אחרי המוות. זאת אומרת, הדת היא אופיום להמונים שנועל את האדם בתוך העולם הגשמי הזה. אומרים לו, אתה תעבוד פה, אחר כך תקבל את השכר שלך. וזו תיאוריה גויסטית חומרית לחלוטין. במה כבר היא עליונה יותר מכל דבר אחר? שום דבר. לכן חוכמת הקבלה לגמרי מזלזלת בדת ובזה לה, יותר נכון. הדת הופיעה רק מהסיבה הפשוטה שאנשים התחילו לפרש את חוכמת הקבלה בצורה חומרית, אגואיסטית. מכאן הופיעה נצרות, אסלאם ויהדות. האם כל כך לא הייתי רוצה להיוולד שוב, כל כך הייתי רוצה להישאר בעולם הרוחני, אם כבר אגיע לשם, אז לא לרדת. אנטולי, הכל יהיה טוב. לחזור לעולם הזה, אני חושב שאנחנו כבר נמצאים במצב, כמו שכותב לנו בעל סולם, במצב של הדור האחרון. עלינו להשקיע את המקסימום לפנינו. הדרך הזאת היא לפנינו. הצלחה לכולם, אל תשכחו מהכנס.